פרשת ויגש, אבל הייתי רוצה להתחיל משהו ממה שאנחנו הולכים ממנו, מהחג של חנוכה. אז דווקא חנוכה, ברוך השם, דיברו הרבה במשך השבוע הזה, דיברו לפני חנוכה, דיברו בחנוכה, אני רוצה לדבר על אחרי חנוכה. יש ככה, אנחנו יודעים שכל חג, כשהוא מסתיים, אז יש את המוצאי החג, זה בעצם איזה סוג של ממוצע שממשיך את החג לכל השנה. אבל בחנוכה יש משהו מיוחד, שעכשיו, אחרי חנוכה, עדיין האור של חנוכה נשאר איתה. יש גמרא בעבודה זרה, דף י"ח. הגמרא מספרת שם על רבי חנינא בן תרדיון. רבי חנינא בן תרדיון, שהיה נגזר עליו, הוא עצמו היה מאלה שנהרגו מעשרה הרוגי מלכות, והיו לו שתי בנות. בת אחת הייתה אשתו של רבי מאיר, והבת השנייה, היא נגזר עליה להיות בסוגה. כן? לקחו אותה שהיא להיות שפחה. שם, שהם יעשו איתה עבירות ברומא. רבי חנניה בן תרדיון. בת אחת הייתה אשתו של רבי מאיר, והבת השנייה... מה? ברוריה הייתה אחת הבנות, היו שתי בנות. אז היה שתיים, אחת הייתה אשתו של רבי מאיר, והשנייה הייתה ברומא, והיא הייתה בקומה של זונות. עכשיו, ברוריה, אשתו של רבי מאיר, מאוד מאוד התביישה בזה. אז היא ביקשה מרבי מאיר שהיא לך להציל את אחותה. לך, אתה רבי מאיר בעל הנס, לך תעשה משהו, לך תציל אותה. אז שאנחנו עוד לא היה מכונה בעל הנס, אבל לך תעשה, לך תציל, תעשה משהו. הוא נהרג, היה חלק מהגזרה. הרגו אותו, הופיעו אותו להורג, ואת הבת שלו בתור עונש לקחו להיות בקובה של דברה. זאת אומרת, בתור השפלה. הוא היה אחד ממורי הדרך של עם ישראל, מהרבנים הגדולים, וחלק מהעונש שלו היה השפלה הזאת שהבת שלו תהיה שפחה במקום כזה. זה היה הגמרא דנה. הרומאים נתנו את זה. הגמרא באה לדון, למה באמת רבי חנניה בן תרדיון קיבל את העונש הזה? למה היא עצמה הייתה משמיים אם אנחנו נראו את העונש הזה? זה עוד נכון. אבל מה שנוגע לענייננו, הרי תבוריה, אשתו של רבי מאיר, אמרה לרבי מאיר, לך תציל אותה. אז הוא אמר, מה אני יכול להציל אותה? מה אני יכול לעשות? היא נמצאת שם. לא, לך תעשה ותראה. טוב, הוא מגיע לשם. מגיע לשם, אמר, תראה, אם היא באמת עדיין שומרת על עצמה בקדושה, שמרה על עצמה בטהרה, אז היא ראויה שיעשה לנס. אבל אם היא עצמה כבר... מה שנקרא, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי, זאת אומרת, היא כבר ראיתה אהבה בתפקיד, אז אין הרבה מה לעשות. אני לא יכול להציל אותה. זאת אומרת, אני אציל אותה, היא תחזור לשם עוד פעם, אז אני לא הולך להתאמץ ולעשות מסוים בשבילה, אבל אם היא עדיין שומרת על עצמה בקדושה, היא לא מוכנה, היא עדיין נאבקת, כן, אפשר. כי בסופו של דבר אנחנו רואים שוישכב אותה ויענה את מי את דינה, אבל וישכב אותה זה היה בעונס. בכל זאת, ויעניה, אומר הגמרא בפשט, שמה זה היה? שמנע ממנה ביאה. רגע, זה היה באונס, אז מה זה מנע ממנה? אבל המציאות היא כזאת. הראשונים מדברים על זה, והמציאות היא גם כזאת. שברגע שכבר, מה שנקרא, נכנסים פה על התפקיד, זה זאת האישה עמוקה, קוראים לזה היום. אבל למרות שהיא נהנתה לי, אתה בסופו של דבר היא רוצה אותה. וזה עינוי בשבילה שהוא לא... בעצם נשאיר את זה במאמר המוסר. בכל אופן, רבי מאיר אומר שאי אפשר לעשות לנס אם היא לא שמרה לה תמיד שם. אז הוא הולך לבדוק. אז הוא בא אליה, והיא אומרת לו, בשעת נענה, דרך נשים לי, היא לא יכולה. אז הוא אמר, טוב, אני בעיה, אני אחכה, כאילו כמה ימים נשאר לה. היא אומרת לו, מה, יש פה הרבה יותר יפות ממני. אז הוא הבין שהיא דוחה אותו, ובדרך הזאת, בשיטה הזאת, היא דוחה את כולם. כל אחד יש לה את הפירוט, ותמיד היא דוחה, ומשכנעת, והיא צריכה לשמור על עצמה בקדושה. אם ככה היא ראויה שיעשו לניסים, והוא ילך להציל אותה. ניגש לשומר, היה שם שומר בחוץ, ניגש לשומר, הוא הציע לו, ניתן לך כסף. כן, ניתן לך כסף, ותוציא אותה. אומר לו השומר, תראה, אני אוציא אותה בכסף, אבל מה יקרה אז? יבואו יום אחד, יעשו פה ביקורת, יתבזו אותה, ואז יערבו אותי. זה כסף לא יעזור לי, יפרידו אותי מהכסף. ויערבו אותי, מה יהיה לי מהכסף הזה? אז הוא אומר, לא, תוכל לתת שוחד. תלמד את השיטה. תיתן שוחד אתה לבחירים שמעליך. כל פעם שיבוא ביקורת, תיתן להם כסף. ואתה תצליח לנצח. הוא אומר, אבל אם יקמר השוחד, ועדיין ימשיכו החקירות, אז הוא אומר לו, טוב, אז בשביל זה יש לי חייצה בשבילך, תגיד, אלכה זה מאיר ענייני. האלוקים של מאיר תעזור אותי. שם מאיר תעזור אותי. תעזור לי. ענייני, תעזור. אלכה זה מאיר ענייני. תגיד אלכה זה מאיר ענייני. טוב מאוד, כמו שאתה נותן ביטוח על מצנעת, שאם הוא לא יפתח, תבוא ואני אתן לך אחריות, אני אחליף לך את זה. ואחרי שאני אצנח ולא יפתח, אז לא יהיה מי שיבוא לקחת חזרה, כן? אז יבואו פה, יתפסו אותי, ואני אגיד על הפת המאיר עניינים, מאין קול ואין עונה ואין קשב, ואז מה, איך אני אחפש אותך? יערבו אותי. חוכמה גדולה שאתה אומר לי משהו ש... אז הוא אמר לו... כן, לא, כנראה שהוא לא הביא מצלחים, אבל כנראה שברעיון הזה, כן. מה אתה אומר, אלכה זה מאיר עניינים, יגיד ואז מה, ואם זה לא יעבוד, איך אני יכול לבדוק את זה? אמר לרבי מאיר, אין בעיה. רבי מאיר נרים אבן מהספה, זורק על איזה כלב, היה שם כלבים ענקיים, כלבי שמירה שיכולים לאכול בן אדם, זורק אבן על הכלב, והכלב רץ קדימה לתפור את השומר לאכול אותו, אז הוא אומר, תגיד, תגיד, תגיד. אז הוא אומר, אלכה זה מאיר עניינים. והכלב הרגע. נהיה כמו הכלבים האלה בקדמת האוטו. אז רוקד עם הראש. זה עובד טוב? יופי. ניסה, זה עובד. אין בעיה. הוא משחרר אותה. הוא משחרר אותה, רבי מאיר הלך. כמובן, תקופה אחר כך יצאו לחזרות. הוא נתן את הכסף. נגמר לו כל הכסף של השוחד, זה לא היה לו מה לתת. ואז הלכו, תפסו אותו, רצו לתלות אותו. כשבאים לתלות אותו כבר תולים אותו, אז הוא נזכר בהלכה דמאיר ענייני, עובר אל האב דמאיר ענייני, והחוט נחתך. חוט נפתח, הוא נפתח, וכמובן שיש איזה חוק כזה שלא קודם פעם שנייה עם מישהו, זה לא היה. בסדר. טוב, אני יודע אם הגמרא אומרת את זה על גבי שהחוט נפתח, או שהגמרא אומרת בכלל, באופן כללי, ש... והוא ניצל, ניצל. רצו כבר לקלוט אותו, והוא ניצל. אז שאלות, אבל מה אמרת? מה זה הלחש הזה שאמרת שהצלחת להינצל? אז הוא אמר להם, שזה, נחתור להם בסיפור. הגיע רבי מאיר, רצה להוציא את אחות אשתו, את כיסתו, ובשביל זה הוא אמר לי לומר אל האדם מאיר ענייני. החליטו, וככה הם יחפשו את רבי מאיר. ואז הם עשו את הצורה שלו, כי הנה הוא מבוקש מספר אחד, עשו את הצורה שלו ככה בכל מקום, בכל כניסה לעיר, שער העיר, מה זה? קלפתור פנים שלו, וחקוק לראות שמי שראה אותו, שימסור אותו למשטרה, אני אקבל הרבה כסף. ובאמת חיפשו, חיפשו את הגמרא, יש שם כמה סיפורים, שכשהוא הגיע פעם לרומא, אז הודיעו אותו, התחיל לרוץ אחריו. ואז הוא הלך, עבר ליד מקום שהיה סיר עם בישולים של חזיר, אז הוא תקע פנים האצבע אחת, והוא ליקט את האצבע השנייה. אבל הם חשבו שהוא אוכל חזיר, אמרו, אם הוא אוכל חזיר זה לא רבי מאיר, זה מישהו שנראה כמו, וככה הוא ניצל. או שהגיע אליהו הנביא, פתאו יש כמה סיפורים שם, הגמרא, איך הוא יציאה שהוא ינצל. אבל זה גמרא עבודה זרה דף י"ח. מה שמאוד מעניין פה, המרשה שואל, על הקדמי ירניני, כן. לא, כנראה שהוא לא רצה להשתמש בנה. אבל, כן. הגמרא שואלת, מה זה, איך המרשה? עכשיו שואל, מה זה אומר על אקדמי ירני? הרי אנחנו יודעים שאין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על החיים. נכון? איך אלוקי אברהם הוא פחד יצחק. למה פחד יצחק ולא אלוקי יצחק? כי אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על החיים, על אדם שהוא חי. אפילו צדיקים, כשהם חיים, אז עדיין, אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו עליהם. מגיע פה רבי מאיר, ואומר, אלכה זה מאיר. אלכה זה מאיר ענייני. מה זה אלכה זה מאיר על עצמו? על רבי מאיר? הוא על עצמו אומר, אלכה זה מאיר? אומר המעשה, יש שתי תירוצים. התירוץ השני אומר, אלכה זה מאיר, אלוקים שהאיר לישראל זה ימי יוונים ענייני. שהאיר זה מאיר, הכוונה שמאיר לעם ישראל. תירוץ שני? ענת חנוכה. זאת אומרת, אלכה זה מאיר ענייני, האלוקים שעשה, זה הפירוש הראשון של המרשה, זה הפירוש הראשון של המרשה, מה שאתה אומר שמאיר לעולם ובאיר עושה חסד, פירוש השני אומר, אלכה זה מאיר ענייני, האלוקים שאיר לעולם, יוון, זה הרי לחושך על פני תהום, זו יוון שהשיחה עיניהם של ישראל. יוון זה חושך. כל הגישה של יוון זה חושך, כתוב הכסיל בחושך הולך זה יוון. אור וחוכמת ישראל, שהיא בהגדרה של אור, וחוכמת יוון זה חושך. ויש לזה הרבה פירושים, המרשה עצמו מביא גם זה מפיוט, שכתוב שאור האיר לישראל בימי יוונים. לכן זה נחשב, הישועה נחשבת מאיר לישראל, הקדוש ברוך הוא מאיר לעם ישראל. וזה אל הכעת, זה מאיר ענייני. האלוקים שהאיר לעם ישראל ועשה להם את נר חנוכה, הוא יעני אותי. אז אתה רואה פה שאת הנס הזה של חנוכה, זה נס שהוא בכלל לא רק ליום הזה ולא תאריך הזה. הוא לא רק בחנוכה, הוא כל השנה כולה. אל הכעת ומאיר ענייני אומרים רק בחנוכה. יש מנהג באמת שזה א' סבב. מדליקים נר, בן ישחי, כף החיים, מביאים את זה, שבלא סבב מדליקים נר לכבוד רבי מאיר בעל הנס, אומרים אל הכד המאיר הנעימי. אבל זה אל הכד המאיר הנעימי, הסגולה עובדת כל השנה. כל פעם שהוא אמר לגוי הזה, כל פעם שירצו לקפוץ אותו, תגיד אל הכד המאיר הנעימי. זאת אומרת, להזכיר את חנוכה, זה בכל השנה. את החנוכה ממשיך ללכת איתנו. גם עוד שבועיים, מישהו נמצא, צריך, מה שהוא אומר אל הכד המאיר הנעימי. האלפים שעשה לעם ישראל את נר חנוכה, הוא יאיר לנו גם היום הזה. הוא יענה אותנו. אבל יש, יכול להיות שיש כאן כמה עניינים בנקודה הזאת, למה דווקא אל אקדמי רנייני שיש בסיפור הזה ויש גם בנר חנוכה. גם בסיפור הזה אנחנו רואים שרבי מאיר אומר לשומר, דבר ראשון, יש לך כסף. את הכסף הזה תשתמש, תיתן שוחד. כשזה ייגמר לך ויתפסו אותך, אז תגיד אל אקדמי רנייני. זאת אומרת, קודם כל תעשה את כל ההשתדלות שאתה יכול. אחר כך תתחיל עם מלכד המאיר הנעיני. אותו דבר גם רואים בחנוכה. הרי הם לא ישבו בבית ואמרו שהקדוש ברוך הוא יעזור להם. הם יצאו למלחמה. הם עשו את הפעולות שהיו מוטלות עליהם לעשות. ואחרי שהם עשו את הפעולות, הקדוש ברוך הוא עזר להם. איך מפרשים? רבת את ריבם, דנת את עינם, רבת היות וזה היה ריבה. בגלל זה היה ריב שלהם. הם יצאו לריב, הם יצאו למלחמה. זה היה הדין שלהם. לחם את המלחמה שלהם. נקמתם, זה היה נקמה שלהם, זה היה אכפת להם. הם הלכו ועשו ופעלו, אז הקדוש ברוך הוא רב בשבילם ונצנח להם. ועשה שהם ינצחו. אבל דף השמן, הם עשו, התחילו את ההדלקה, והקדוש ברוך הוא עזר ועשה להם ניסים. אבל הבסיס היה שהם יעשו את כל מה שהם יכולים לעשות. וזה, רואים בשני הסיפורים. נכון, 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 נכון. נחשום ימידיו, נכון, באו המים עד נפש. כן. יש מידי אידיוט. תמיד יש את החלק הזה שאדם עושה את ההשתדלות שלו, אז שמיים יעשו לו גם פה באלקד המאיר הנעימי, וגם ב... דרך אגב, יש כאלה שאומרים אלקד ריבי מאיר הנעימי. שיר את זה בסליחות. אבל לפי הפירוש הזה, זה לא אלקד ריבי מאיר, זה אלקד די מאיר. כן, אבל המעניין, החדר הזה שאדם עושה את שלו, ואז הקדוש ברוך הוא עוזר לו, יש, פיתחו לי פתח כחודו של מחה, ואני אשכח לכם פתח כפיתחו של אולם, נכון? מה זה פיתחו של אולם? פיתחו של אולם היה בגובה 40 עונה. זה היה פיתחו של אולם, מראה בתחילת הרובין. מה אומרת שהיה אולם והיכל, והיכל ואולם, של אולם גובהו 40 אמה ורוחו 10 אמות, 20 אמות. זה היה הפתח של האולם. האולם של בית המקדש. היה ענק, 40 אמות גובה ו-20 אמות רוחב. ופיתחו לי פתח כפיתחו כחודו של מחץ. כשאדם נפתח לקדוש ברוך הוא, הבא לטהר, מסיים אותו. הבא לטמא, פותחים לו. הבא לטהר, מסיים אותו. פיתחו לי פתח כחודו של מחץ, חור קטן אחד, אבל כמו חוד של מחץ, שהוא חזק. הוא פתח יציב, אבל פתח קטן, יש לך פתח כפתחו של אולם. מה זה הפתחו של אולם? למה דווקא פתחו של אולם? פתחו של אולם זה באמת היכל גדול, פתח גדול. 40 על 20. אבל אבא שלי אומר, מקום קדוש, אבא שלי אומר משהו מעניין. יש פרה בעירובין דווקא א', ויאמר אליי מה אתה רואה. מה, הוא ראה את התורה, את הספר התורה, ואומר, אני רואה בקילה אפה, אורכה 20 באמה, ורוחבה 10 באמה, והיא מקופלת. וגילה מקופלת, שהיא אורכה 20 באמה, מגילה אפה, אפה הכוונה מקופלת, אורכה 20 באמה, ורוחבה 10 באמה. טוב, וכי פשטת לה, ועכשיו תפשוט אותה מהכיפול, אז היא תהיה 20 על 20, נכון? היא כיום מה? 20 על 10. היא מקופלת פעם, אפה, זה מקופלת פעם אחת. לא כתוב פעל יותר מפעם אחת. אז אתה פותח פעם אחת, 20 על 10, ונפתח ל-20 על 20. עכשיו, והיא כתובה פנים ואחור. היא כתובה הצדדים. וכי קלפת לה, כאשר תקלף אותה לכל האורך, כמה זה יהיה? 40 על 20. וזה בעצם כל התורה כולה. הוא רואה שם את המגילה הפה שזה את כל התורה, זה ממדת ושעולו מים ושמיים בזרת, כן? נמצא כל העולם כולו, 1 ב-3,200 בתורה. כאילו זה כל התורה, וכנגד פה יש פה איזה שמיים בזרת, כן? והמגילה הפה היא בגודל של ענה, של 40 עמה על 20 עמה. אז מה היחס בין זרת, כן? זרת ל-40 עמה על 20 עמה, היחס הוא 3,200. הגמרא אומרת שהעולם כולו הוא 1 ב-3,200 בתורה. כאילו הגודל מכל התורה כולה זה 40 עמות על 20 עמות בענות של הקדוש ברוך. אבל הנראה לי שהמערשו כבר אומר שמה זה ה-10 זה בהפעה של חפשה. אגב, זה כיפול. כיפול ראשון זה רמז. אחר כך זה דרוש, זה פנים ואחור. דרוש וסוף. ככה זה נצטר, זה הקבלה גם כן. ככה זה כל התורה, אבל יש, לא הכל כתוב בבת אחת. בבת אחת רואים רק חפשה. פותחים לרמז ודרוש, ואחר כך מקלבים לגמרי, אז עוד גם כן מגלים אותו. אבל זה פתחו לי פתח כחודו של מחת. כשאדם פותח פתח כחודו של מחת, שהוא לומד תור, מתיישב עם אותו רע, אפילו קצת מאוד. ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם, 40 על 20, כל התורה כולה, פשט רמז וסוד, הכל מלכה, הקדוש ברוך הוא יפתח לו פתח כפתחו של אולם. את הגודל הזה של 20 על 40. וזה כל התורה כולה. זה, הגמרא הזו, ועירובים בשפה לתמוד א'. הפירוש הזה של אבא שלי. אבל זה פירוש שאמרתי לו היום, שאחרי שאומרים את זה, זה פה פשוט. כאילו, זה ברור, זה לא... זה לא משהו מחודש מדי. כאילו, 40 על 20. כאילו, הגודל, ויצרו לי פדח כחודו של מחת, ואני אכתב לך את פדח כפתחו של אולן. מה, 40 על 20, 40 על 20. אבל יש לנו 40 על 20, שזה כל התורה כולה. עם כל החלקים של התורה, הכל כלול בתוך 40 על 20 הזה. אבל פה רואים עוד פעם, אדם עושה את ההשתדלות שלו, את מה שהוא יכול לעשות, ואז על הצד זה מהיר, עני מי, הוא יענה אותי ויעזור עליו. לימוד נוסף יש לנו פה, שזה, הוא מנסה לראות שהיא תאורה. למה? כי הנס צריך להיות שהיה בקידוש השם. כמו בחנוכה, גם כן. יש שאלה מפורסמת, אנחנו אומרים, מי ששכח להגיד על הניסים, אומר בסוף הרחמן, הוא יעשה לנו ניסים, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה, בימים החתיהו. איך אפשר לבקש על ניסים? אסור לבקש על ניסים. אסור לאדם לבקש שיעשה לו נס. אמרה בדרכות אומרת, שאסור לאדם לבקש שיעשה לו נס. אבל מה? נקודה היא שפה, מה הוא מבקש? אז יש כמה תירוצים, יש רות יעקב, ויש כמה תירוצים, או שזה נס שנעשה לרבים בשונה, או שנס שהוא קידוש השם מותר. ולכן גם בעל הניסים אנחנו רואים בסוף, שזה נס שיעזה לך עתית שם גדול וקדוש בעולמך. זאת אומרת, על ידי זה יהיה קידוש השם. ואם על ידי הדבר הזה יהיה קידוש השם, אז מותר באמת לבקש שיהיה ניסים. ותמיד רואים את הנקודה הזאת של קידוש השם, שעל ידי זה שיש גם חלק הזה של קידוש השם, שבא גוי ורואה, נכון? כמו הסיפור בירושלמי, סיפור שהיה לאחרונה עם איזה רב או מורה בישיבה, משהו בארצות הברית, שקנה שידה, והיה בה עוד כמה, הרבה כסף. כן, והוא החזיר את זה. והוא הביא קידוש השם, רק את זה דרך אגב, רואים בגמרא כמה פעמים, שמעון בן שחר, רבי שמעון בן שחר, ועוד, שהיה את הדבר הזה שזה נקרא קידוש השם. למה? כשבא הגוי ואומר, ברוך אלוקי ישראל, שעשה להם נס, ברוך אלוקי ישראל, שיש לו תורה כזאת, ברוך אלוקי ישראל, שנאמר על ידי הגוי, זה קידוש השם. אותו דבר גם היה פה אצל רבי חנניה בן רדיון, אצל הבת שלו. שכשהיא עשה, והגוי הזה, כתוב בגמרא בעבודה זרה שם, שהגוי הזה אמר, כשהוא ראה שהאלקה במאיר הנני עובד, לא, ברוך אלוקי ישראל. זה להביא לקידוש השם. זאת אומרת, גם הנס של חנוכה, וגם הנס של רבי חנניה בן רדיון, היה בנוי על דבר אחד, להביא לקידוש השם. הדבר גם, כשהאדם מציג בפני, הוא בא לבקש אלקה במאיר הנני כל השנה, לחשוב על הקידוש השם שיש לזה. וכוח הזה שהוא רוצה שהקידוש השם יקרה, אז אלא כתם מאיר הנהים, אז תהיה ישועה. טוב, זה באמת לקחת מהחנוכה לכל השנה. אלא כתם מאיר הנהים זה בעצם לזכור את נס חנוכה כל השנה. אצל החסידים אומרים שיש חורף ארוך. אז הקדוש ברוך הוא העמיד לנו ככה נרות באמצע החורף, זה לא יהיה כזה לילה ארוך אחד שיעיר לנו. וזה החנוכה שנר דולק באמצע החורף. זה... בעיקרון מדברים על הסימיות שבדבר, כן? יש חורף ארוך, גלות ארוכה, יוצאים להרבה מצבים קשים. ויש את הנרות האלה של חנוכה, שמאירים לנו את הדרך כל פעם. בפה שאנחנו נמצאים באמצע, אפשר להיזכר באור הזה של חנוכה,
ולא לחיות איתו.
וזה אלקד, זה מאיר, ענייני, הקדוש ברוך הוא שאתה מיסים, ומאיר בנים, הוא יענה אותי היום. מה הקשר? גם עכשיו אפשר לבקש את זה. בלי קשר לחנוכה. נכון, נשיא של היום הקצר ביותר. נכון, המהר"ל מדבר על זה באריכות, שמחפי אלול עד חפי כסלו, זה הזמן שהיום הולך ומתקצר, פחות ופחות אור. מחפי בכסלו מתחיל להאיר מחדש. היום מתחיל מחדש להאיר יותר אור ויותר אור ויותר אור. אז זה בעצם הזמן שממנו מתחיל האור, הגמרא אומרת, הרי מה זה בין הארבעים? בערב, מה זה בערב? אז בזמן שבין הארבעים, ששוחטים את קורבן התמיד, 12:30 בצהריים. זאת אומרת, 6 שעות מיד תחילת היום, 6:30 שעות. למה שהספר השרש מתחילה למצוא? מתי אנחנו סופרים את עלות השחר? אז זה שמתחיל קצת אור. רגע, זה יום וזה ערב? כן, ערב כי נכון, עכשיו הכל עוד מואר, אתה מדבר 12:30 בצהריים, 1 בצהריים, הכל מואר, ממש תהיה, תהיה הצהריים. אבל זה כבר מתחיל להיות חושב. מכאן ועלה זה רק הולך ויורד. אז זה כבר נחשב בין הארבעים. לעומת זאת, כשמתחיל אור בבוקר, נכון, עדיין חשוב, אבל מתחיל כבר קצת אור, אז זה כבר נחשב אור. זאת אומרת, ברגע שכבר מתחיל בין הארבעים, מתחיל מאז שהשמש נוטה כבר בצד מערב. זה ממש 6:30. 6:30 במה שנקרא שעון ארץ ישראל, שעון ערבי. מעל אותה שחר, זה כבר נקרא היום. וערב מתחיל מחצי שעה אחרי חצות. אז כבר אפשר לשחוט את קורבן התמיד, שצריך להקריב אותו בערב. את הנרות שצריך להדליק בערב, זה כבר עכשיו ערב, למרות שעדיין אמצע היום. טוב, זה יש לנו את העניין הזה של חנוכה. נחזור, יש לנו פרשת שבוע. כן? ויגש אליו יהודה, ביום הודיע אדוני, ידבר נא עבדך, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל יחר עבדך בעבדך, כי חנוך כפרעו. ובא יהודה ניגש. ויוסף. עד עכשיו הם דיברו, היה מליץ בנותה, פה הוא בא פשט, הוא בא ואומר לו, ויגש אליו יהודה, הוא אומר, בוא, יש תקף ויש רשמי, ויש תורה שבה מדברים עם המלך, אבל הוא מבקש, והיא אומר, הביע אדוני, בבקשה אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, אני רוצה לדבר ישירות באוזניים שלך, ואל יפר עבך בעבדך, אל תכעס עליי, שאני הולך לדבר ישירות איתך, ולא דרך מליץ, כי חנוך כפרעה, כי חמוך כפרו, אז יש פה כמה וכמה רמזים, אבל בפשוט זה כי חמוך כפרו, לפי הפשט, מרצה לי גדול כמו פרו. זאת אומרת, אתה יכול לשבור את הכללים. אתה יכול לא ללכת תמיד לפי הכלל. נכון שהכלל הוא שיש דרך שיש מליץ, ואז מדברים, דרך המליץ מדברים איתך. אבל כי חמוך כפרו. אבל למעשה, כי חמוך כפרו זה פוליטיקאי, כן? זה ככה הוא מדבר 3 מילים, וכמה פירושים יש בזה? כי חמוך כמוך כפרעה, רש"י מביא 4 פירושים. פירוש אחד, חשוב אתה בעיניי כמלך. זהו פשוטו. כי חמוך כפרעה, אתה חשוב כמו פרעה. פירוש שני, אתה תקבל צרעת כמו שפרעה קיבל צרעת. פרעה התעסק עם הסבתא של הילד הזה, עם צרעת וקיבל צרעת, גם אתה תקבל צרעת. פירוש שלישי, מה פרעה גוזר ולא מקיים, מבטיח ולא עושה, אף אתה כן. אתה שקרן כמו פרעה. זה כמו שהוא אומר לפקיד במשרד האוצר, אתה כמו השר שלך. אתה כאן בדיוק כמו השר. מה כמו שהוא שקרן גם אתה שקרן. זה אומר לו, כי חנוך כפרעה, אתה חשוב כמו פרעה. זה משהו שעובד טוב את הפקידים שם, כן? תגיד לו שאתה חשוב כמו שר. טוב, וכי חנוך כפרעה, פירוש רביעי, כי חנוך כפרעה, אני אערב אותך יחד עם פרעה. אם זה, אם תכניתו, אני אערב אותך. רגע, מה הוא התכוון? אומר שפירא מלובלין, היה חבר בסיין, הפולני. אז הוא אמר, אבל מה הוא התכוון? והוא התכוון לכל הארץ. וזה הפרלמנט, הכנסת שם, כן? אמר, הוא היה חבר בסיין הפולני. אמר, אז שאלות, אז הוא אמר פעם, מה אני עושה בזה? הוא התכוון לכל הארץ, אמר, זה פוליטיקאי. אמר, 3 מילים, התכוון לארץ פירושים. אבל האמת היא שזה הכל בחבר. זה כמו הביטוי, כן, שאומרים, לא ללך לרב. אז היום זה כבר בסלנג בעברית, זה כבר נהיה משפט חסר משמעות, כי לא הולכים לרב בכלל. אבל זה בעיקרון, כן, במקור של המשפט הזה, שכל ויכוח ממוני הולכים לרב, בעצם להכריח את הבן אדם לשלם, הוא אומר לו, לא נלך לרב. בעצם מרמז לו, שאם תתעקש, אנחנו כן נלך לרב. וכמו, תשמע, אני לא רוצה, כן, אני לא רוצה להגיש תלונה במשטרה, אז בוא נסתדר. בוא, למה שנגיע למשטרה? אז בוא נסתדר לפי זה. רגע, אז מה הוא אומר? נכון, הוא אומר שהוא לא ילך למשטרה. אבל מה הוא בעצם אומר? הוא אומר שאני חושב על זה מאוד בצינות, זה קיים בלקסיקון, ואני חושב על זה, כן? בשביל מה שאני אתקור מאפיה להרביסה. בוא נסתדר בלי זה, אני לא רוצה לסתור מאפיה להרביסה. מי הכניס את זה לדיון בשלט? כי חמוך כפרו, הוא בעצם אומר לו, פרו, זאת אומרת, אני זוכר שיש אילה אותי מעליך, אני יכול להתלמן עליך. אתה כמו פרו, אני לא צריך ללדה כי אני פרו, אני פונה אליך, כי חמוך כפרו. תהי אדוני, זה בבקשה, אדוני. נכון. 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 לא, בפועל, אני... בלי לדעת את זה, נכון, נכון, נכון. למעשה, יש פה... גם, זה גם וגם, כי בסופו של דבר יש פה ככה. זה יהיה אדוני, זה בעצם בבקשה, אדוני. מה זה הבקשה הזה? הוא מגיע, הוא מדבר בלשון תחנוני, הוא מתחנן. אבל כמו שכתוב במדרשים, הצד גוף שלו משדרת משהו אחר. ואיך כתוב? שהשערות שלו יזדקפו. ושהוא היה כמו איזה מתנפח כולו כשהוא כועס, והצבעים שלו מתחלפים. אז הוא עומד, מתקרב ואומר, בעצם זה שהוא ניגש, כן? הוא בעצם, יש מחיצה של בא מסורים, והניגש אליו היא לביצה. והיומר, הוא מדבר אליו בצורה מאוד, מצד אחד תהיה אדוני, בבקשה אדוני, אל תחרפך, אל תחרפת עליי, אבל מצד שני הוא משדר בעצם זה שהוא ניגש, הוא משדר משהו אחר, הוא משדר, אני מוכן להילחם. אני מוכן גם לאימות אם צריך. אז בעצם הוא בא לדבר, אבל אני מחל גדול ביד. כן, כמו שאני גם אחד הנושאים של אמר, שכשבאים לנהל משא ומתן, צריך לבוא עם חיוך גדול, אבל עם מחל עוד יותר גדול. משהו כזה. אז הוא בא עם מחל, זאת אומרת, הוא משדר אותי, אני מוכן פה להילחם, כי עבדך ערב את הנער, אם לא אביין, אין לי ברירה. אני לא חוזר בלי הילד הזה. אבל אני בא עכשיו להתחנן בפניך. ואל יחר אבך בעבדך, כי חמוך כפרה. הוא מתחיל לספר לו, אדוני שאל את עבדיו לבחור, היש לכם, בואה, אתה שאלת אותנו, מה הוא חוזר פה לכל הסיפור? אז יש כמה פירושים, פירוש אחד, שהוא חשש שהמתורגמן עשה סילופים בדרך, עשה כל מיני דברים, תרגם לא נכון, ברגע שהוא תרגם לא נכון, אז נגרמו הטעויות, נגרמו הבעיות, ולכן הוא אומר, בוא נחזור מההתחלה, בוא נאצל מההתחלה, בוא נראה מה היה לזה, אתה שאלת כך וכך, נכון? יופי, אנחנו אמרנו, בוא נקפות איפה הטעות, משהו פה מאוד מאוד מוזר. כאילו, אתה שאלת, מה נסתבך פה? למה? כן מרגלים, לא מרגלים, ואתה מכבד אותנו, משהו פה מוזר, בוא נראה, אולי יש שם מתורגמן באמצע עושה את הבעיה. יש עוד פירוש, נראה, נזכרנו את השנה שעברה, רב מתתיהו שרשן, מווילנה, הבן של הרשש, כותב שרימה הייתה הטענה של יוסף. הוא אומר, זה גרביה, לא גרביה פשוט, זה גרביה יקר. גרביע פשוט משלמים 200 שקל, 300, 500 שקל, ותלכו הביתה. אומר, אבל הגרביע הזה, אני חייב לקחת אותו בתור רבל את הגנב. למה? זה גרביע אשר נחש, ינחש בו איש אשר תמון. הרי כל דבר הוא היה לוקח את הגרביע, והגרביע היה מספר לו. הוא ידע להביא את כולם מושים את הפיסד על רשיבתם. ראובן, את הגדולים, זה לא היה כזה מסובך, ראובן שמעון לוי יהודה. הם נולדו, הם היו פערים של גיל, שנה אחרי שנה, בסדר, אולי אפשר לזאת, אולי לא, אבל נניח. אבל יש שם כאלה שהפער ביניהם היה שבועיים, כאלה מארבע נשים. ובלהה, בלפה, לאה, לא היה תארים גדולים בין הילדים שלהם, והוא הצליח להושיב את כולם לפי סדר האימהות, ולפי הסדר, הכל לפי הסדר. ומאיפה הוא יודע הכל? מהגביע, אשר נחל שיהיה נחש בו איש אשר כמוני, הוא אומר, כזה גביע דופים? אז כזה גביע אני לא יכול למכור לה, כזה גביע, מה תגידו לי 500 שקל? אין, הוא חייב לשבת עבד. אומר לו יהודה, רגע. ואתה הרי, אדוני שאל את עבדיו לאמור, היש לכם אבואה. משל תותנו, שאלת גביע. רק למה לא שאלת את הגביה? כי הגביה כנראה לא יוצא הכל. זה אתה ידעת את זה ממקום אחר, אני לא יודע בדיוק איך, אבל אתה ידעת שזה גדול וזה קטן ואיך נראים ומה השמות והכל, ושמשת כאילו בגביה, אז הגביה רגיל, ואז תחוק את המוח, וקח 500 שקל, ותשמר, הילד. ולכן דווקא הוא חוזר להגיד, אדוני שאל את עבדת לימור, יש לכם אב או אב? ואני אומר, עם כל זה בא להגיד, שאין, לא מגיע לך שום דבר מיוחד על הקסיקה. טוב, יש באמת, יש עדיין מה להעריך פה בכל הוויכוח שביניהם, שהנה המלאכים נועדו, שתי המלאכים יהודה ויוסף, אבל יש שבורות יפה של החפץ חיים, שאם זה נסיים, חפץ חיים אומר, שרואים שהאחים, אומר, הם לא יודעים מה קורה פה. אומר, יואו, כאלה דברים באים, בהתחלה אנחנו מרגלים, אחר כך הוא מכבד אותנו, הוא נותן לנו לאכול. מה קורה פה? לא שום דבר היה ברור להם. ובכלל, הם חשבו שזה חטא מכירת יוסף, אז פתאום בנימין עושה את זה. הם לא מבינים מה קורה פה, לא בגשמיות, במציאות, ולא ברוחניות, כי הם לא מבינים על מה זה פעם חופר. הכל בלגן גדול מאוד, לא מבינים כלום. עד שבאמצע יוסף עומד לומר שתי מילים, אני יוסף. ופתאום הכל מתבהר. ברגע אחד הכל מובן, אין שום שאלה מההתחלה לעשות. אומר כך גם לפני שמשיח יבוא, אז יהיה בלבול גדול בעולם, ושאף אחד לא יבין ומה קורה, מעט שהקדוש ברוך הוא יתגלה, יהיה שתי מילים, אני השם. ואז הכל, הכל, הכל יהיה זכיר. שאני אעזרינו שבקרוב. רבי חנניה אומר כאשר אומר, אתה יגיד ברוך הוא בפייסבוק, אני פיקח לבוא לדרום, יש לו שנאמר, אני נראה חפש שמה שוכר, יגיד שרוב יהיה זכיר.